שבת דף סמך ה', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ד' עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים, אמר רב יהודה, אמר רב. חייל שמשרת בצבא, יש לו שני סוגי מדים. יש לו את המדים הרגילים, שאותם הוא לובש, וכולם מבינים שהוא משרת בצבא. הוא הולך עם המדים האלה כשהוא מתפלל בבית הכנסת, הוא לבוש במדים האלה כשהוא נוסע ברכבת, וכשהוא הולך לחנות, מסתובב בשווקים, בכל מקום שהוא הולך, הוא לבוש במדים האלה. כשהוא יוצא לקרב, הוא לובש מדים כבדים יותר, כסדה וכל מיני עפודות מגן, דברים יותר מסיביים שיגנו עליו מפני כל מיני דברים, כדורי יריות, וכדומה. בשבת, כשחייל רוצה להסתובב, לצאת לרשות הרבים, והוא לבוש במדים, מדים רגילים, מותר לו להסתובב עם המדים האלה ברשות הרבים. אבל לצאת עם הקסדה, עם אותם כלים, עם המדים, אפילו כלים שהוא לבוש בהם, שהוא הולך איתם בדרך מלבוש, אנחנו לא מדברים על אקדח, או בזמן חז"ל על חץ, מדברים אפילו על כסדה, מדברים אפילו על עפודת מגן, שאדם לובש כדרך מלבוש. חכמנו זיכרונם לברכה, תקנו שאדם לא יצא עם המדים מהסוג השני, המדים שיוצאים איתם ללחימה, לא יצא איתם בשבת. מה הטעם? כיוון שחוששים למראית העין. חוששים שכשבן אדם רואה חייל לבוש בעפודת מגן, לבוש בקסדה, ברחוב, בבית הכנסת, בזמן של שבת, למה הוא צריך ללבוש את כל הדברים של השריון האלה? הרי חיילים בדרך כלל לא לבושים בזה. אדם במקרה רחוק מאוד אפילו יכול לחשוב שהחייל הזה יוצא להילחם. ולהילחם זה הרי אסור בשבת. וכדי שלא יחשדו שהחייל הזה יוצא להילחם, משום מראית עין תקנו שהחייל לא יצא עם המדים מהסוג היותר של לחימה, של מגן, לא יצא עם זה בשבת. ועל זה מתייחס כאן רב יהודה בשם רב. אמר רב יהודה, אמר רב, כל מקום שאסרו חכמים לעשות איזשהו דבר מפני מראית העין, כדי שאנשים לא יחשדו בו שהוא בא לעשות עכשיו דבר איסור. ורש"י מביא דוגמה את המשנה, שהגמרא ביארה את דברי המשנה בדף סמך ב', שכותבת שאדם לא יצא ברשות הרבים עם שריון, שזה היה דבר שאדם היה לובש, איזשהו כמו עפודת מגן כזאת ממתכת, או כסדה, שהיה שם איזשהו כמו מגבט, מאור מתחת לכסדה מהמתכת, או מגפיים ממתכת שהיה נועל, שלא יצא עם זה בשבת. למה שלא יצא עם זה בשבת? הרי זה לא נחשב כלי שאדם מוציא לרשות הרבים, כי הרי הוא לובש את זה בדרך מלבוש, ודבר שאדם לובש בדרך מלבוש, אין איסור מהתורה לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. שום מראית עין, אנשים יחשדו בו שהוא יוצא לקרב, הוא יוצא למלחמה. אז כל מקום שאסרו חכמים פני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור, גם אם הוא נמצא במקום סגור, בכל זאת אסרו חכמים. והמשנה ברורה, אור החיים כמובן, סימן שין א', סעיף קטן, קוף, פי, ה', הוא מבאר שהסיבה היא מכיוון שחכמים כשהם תקנו תקנה הם לא חילקו בתקנותיהם. הספר דברות משה, חיבר אותו הגאון המפורסם רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא חיבר ספר דברות משה ושם הוא כתב ביורים על השס. במסכת שבת סימן נון זיין, הוא כתב כמה הערות על הפרק שלפנינו, פרק שישי, הערה למדלת הוא כותב. רגע, כשחייל יוצא לקרב, אסור לו בשבת לצאת לקרב? אסור לו ללבוש חליפת מגן? מה אתה אומר? אסור בשבת לחייל שיצא עם הדברי מגן האלה שהזכרנו, כי יחשדו בו שהוא הולך לקרב, וכי אסור לצאת לקרב בשבת? כותב הדברות משה, ברוב הפעמים אתר, וגם חיוב ללובשם. וכולם מבינים למה מתכוון הדברות משה. אם יש מצב של סכנה שחייבים לצאת להילחם, או שחייבים להיות במצב של מוכנות, כדי שלא יהיה חלילה איזשהו אסון ביטחוני, אז יש חיוב אפילו ללבוש, וגם אם אין חיוב, יש אתר, במקרים פחות מסוכנים. וכל כלי המלחמה צריך ללובשם כשנקרא למלחמה. חייל, כשקוראים לו למלחמה, בוודאי שהוא צריך להגן על עצמו בכל סוגי, בכסדה, בפודת מגן, בכל הדברים, בכל כלי ההגנה שיש כמובן. אלא מדובר כאן בשעת שלום, אומר הדברות משה. אלא שיחשדו שיש לו מריבה עם איזה אדם אחד. והוא הולך במלבושים האלה להילחם עמו. אף שהוא שבת, להילחם בשבת, זה אסור. ואף שהוא חשש רחוק, מה, בן אדם ילך להילחם עם מישהו אחר שיש לו איתו מריבה? כמה אנשים יוצאים עם כסדה, עם עפודת מגן, להילחם עם מישהו שיש להם מריבה איתו? זה חשש רחוק, רבי משה פיינשטיין מודה לזה. אבל בכל זאת, שייך בזה מרית עין. אנשים בכל זאת יכולים להגיע לחשוד בו דבר כזה. כי בוא תראה מצד שני, אתה אומר שזה חשד רחוק שהאדם ילך ויתלבש במלבושים של ההגנה האלה, כסדה, עפודת מגן וכולי, בשביל להילחם עם מישהו. זה דבר נדיר שאדם יצא להילחם עם מישהו שאישית הוא רוצה להילחם נגדו במצב שהוא לא בסכנה. אומר רבי משה פיינשטיין, רגע, ועצם זה שאדם לבוש באמצע הרחוב או בבית הכנסת, בכל העפודות מגן האלה, זה לא דבר מוזר, זה לא דבר לא רגיל, זה גם דבר לא רגיל. הוא כותב, לא מצוי שילבשו האינשי, זאת אומרת האנשים, מלבושים אלו שלא בשעה שרוצה להילחם. זאת אומרת, זה שאתה לובש כאלה מלבושים, זאת אומרת שאתה רוצה להילחם. עכשיו, הרי אין כאן מצב של מלחמה. כשיש מלחמה, כולם יודעים שיש מלחמה. או בכל אופן רואים התארגנות מסוימת. פה בן אדם פתאום באופן רגיל מגיע לבית הכנסת עם כסדה, מגיע עם כאלה מין מלבושים שלובשים בדרך כלל שיוצאים לקרב. זה לא לובשים אלא בשעה שרוצה להילחם, לכן יאמרו שוודאי הוא למלחמה עם אחד ששונאו, ודאי הוא לובש את זה בגלל שהוא רוצה להילחם מזה שהוא שונא שלו. בפוסקים מובא, באמת להלכה למעשה, כמו שפתחנו, יש שני סוגי מדים, את המדים הרגילים שחייל לובש אותם, למרות שבזמנים עברו גם את המדים האלה, הפוסקים אסרו ללבוש, כי זה היה נראה שהאדם הזה יוצא לקרב, אבל בזמננו כולם יודעים שכל אדם שהוא נמצא כרגע בתקופת שירות או בתקופת מילואים, שהוא נמצא כרגע בשירותי הצבא, הוא לובש את המדים האלה לא בגלל שהוא יוצא להילחם או בשום סיבה אחרת, זה פשוט מדים שמצעירים שהוא כרגע משרת בצבא. אבל כשאדם מתלבש במדים כבדים ממש, עם כסדה, כפודת מגן, זה באמת נאמר דברי המשנה שאסור לאדם לצאת בצורה כזאת בשבת, משום מרית העין, וכמובן כמו שהגמרא מביאה דברי רב שאפילו בחדרי חדרים אסור, אדם גם בביתו לא יכול להראות לילדים את הקסדה ככה, ללבוש את זה בשבת, לא, אסור לאדם ככה אפילו בחדרי חדרים, הדברים שעסקו חכמים לצאת איתם אפילו בחדרי חדרים אסור, גם כשאף אחד לא רואה. שואלת הגמרא, רגע, אתה בא פה ומניח יסוד, והאמת היא שזה יסוד שהוא מנחה אותנו בהמון מקומות, בהרבה שטחי הלכה, שדבר שהוא אסור משום מראית העין, שאסרו אותו כדי שאנשים לא יבואו לחשוד שאדם עושה פה מעשה שהוא לא בסדר, אפילו כשאף אחד לא רואה, אפילו בחדרי חדרים אסור, זה באמת נכון היסוד הזה? שואלת הגמרא תנן, יש משנה שכותבת, שאסור שחמור יצא לרשות הרבים, בדברים מסוימים, ולא בזוג. אסור לו לצאת עם פעמון שתלוי בצווארו. טוב, כמובן, זה הרי מצלצל, זה משמיע קול. לא, אף על פי שפקוק. גם אם תוכבים בתוך הפעמון איזושהי חתיכת צמר גפן, או איזה מוח, איזה חתיכת צמר רכה, שתוכבים שם כדי למנוע את האפשרות שהאינבל יצלצל בתוך הפעמון, בכל זאת, אסור. למה? זה נראה כאילו שמעת מקשט את החמור עכשיו, מה העניין? אתה רוצה להרשים אנשים, זאת אומרת, אתה כנראה מתכוון למכור אותו בשוק, וכדי שאנשים באמת ישתכנעו לקנות אותו, אתה מקשט את החמור. למכור בשוק בשבת זה ודאי אסור, כדי שזה לא יראה לאנשים שאדם בא למכור את החמור בשוק, אסור לחמור לצאת עם פעמון לרשות הרבים. ותניה עלה, על זה נאמר ברייתא, גורסים פה ותניה עלה, פוקק לזוג בצווארה ומטייל עמה, לא ברשות הרבים, ברשות הרבים כבר למדנו במשנה שאסור, אבל בחצר מותר. למה? כי זה חדרי חדרים, אף אחד לא רואה. זאת אומרת, מה אמרת? אסור לצאת לרשות הרבים כדי שאנשים לא יחשדו בי שאני הולך למכור את זה בשוק, אבל בחדרי חדרים, בחצר, אומרת הברייתא, מותר. אז איך אומר רב שאסור אפילו בחדרי חדרים, דבר שאסור משום מראית העין? מתרצת הגמרא, תנאי היא. מה שאמר רב זה כמו דעה של תנא אחד, ובאמת דברי הברייתא פה זה דברי תנא שני. דתניא, כמו שכתוב בברייתא, אדם שבשבת יצא לרחוב והתחיל לרדת גשם, והבגדים שלו נרטבו, הוא רוצה לייבש אותם. אומרת הברייתא, שוטחן בחמה, אתה יכול לשטוח את הבגד לייבוש בשמש. כנראה שאחרי זה הגשם יפסיק ונהיה השמש, הוא יכול לייבש את הבגדים שלו מול השמש. אבל שיעשה את זה במקום שאף אחד לא רואה. אבל לא ישתחה, לא כנגד העם, שלא ישתח את זה כנגד אנשים, שאנשים לא יראו. למה? שאנשים יחשדו בו שיחיבס את הבגדים האלה בשבת. מה אתה תולה את הבגדים שלך על גבי חבלי כביסה במקום ששם הרגילים לתלות כביסה? כנראה חיבסת את זה בשבת. אסור הרי לחבס בשבת. שלא יחשדו בו שהוא עבר על האיסור, אז שלא ישתח את זה כנגד העם. זה דעה אחת. שהדעה הזאת סוברת שדבר שאסור משומרית העין, רק כשאנשים רואים אסור, אבל בחדרי חדרים מותר. אבל יש דעה שחולקת. רבי אליעזר ורבי שמעון אוסרים, כי הם סוברים שגם בסתר, בחדרי חדרים, גם אסור לשטוח בגדים שנרטבו בגשמים, שחוששים שאנשים יחשדו בו שהוא חיבס את הבגדים האלה בשבת, למרות שאף אחד לא רואה. בכל זאת, דבר שאסרו משומרית העין, גם בחדרי חדרים אסור. במשנה מנינו רשימה של דברים שחכמים אסרו לצאת איתם בשבת לרשות הרבים. אחד מהדברים זה הוא במוח שבאוזנה. שאישה שיש לה הפרשות באוזן, זה ממש מציק לה, היא קושרת לעצמה באוזן איזשהו מין צמר גפן וכדומה. ועל זה נאמר שמותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים. מביאה הגמרא התנאי, תנאי רמי בר יחזקאל, והוא ההיתר שהתירו חכמים לצאת במוח שבאוזן, זה בתנאי שהוא קשור באוזנה, ואז אין חשש שזה ייפול והיא תבוא להרים את זה ולטלטל את זה ארבע אמות ברשות הרבים. מקרה נוסף שבמשנה התירו לצאת לרשות הרבים, הוא במוח שבסנדלה. אם יש לה סנדל שהוא לא כל כך נוח, והיא שמה שם איזשהו מין דבר מרופד, איזשהו צמר גפן וכדומה, וככה יוצאת לרשות הרבים, זה מותר. גם כאן תני רמי בר יחזקאל, והוא, היתר, זה דווקא נאמר שקשור לה בסנדלה, כשהיא קושרת את זה טוב, וגם כאן אין חשש שזה ייפול, ואז תבוא לטלטל את זה ארבע אמות ברשות הרבים. מקרה שלישי שלמדנו במשנה, שאפשר לצאת עם מוח לרשות הרבים, הוא במוח שהתקינה לה לנידתה, כדי שלא, הנידה לא תחתים לה את הבגדים. גם כאן סבר רמי בר חמה למימר, והוא שקשורה לה בין יריחותיה. גם פה הוא רצה לומר שיש אותו תנאי, שמותר לצאת עם המוח לרשות הרבים, דווקא אם זה קשור. כאן אבל רבה אומר לא. אמר רבה, אף על פי שאינו קשור לה, המוח הזה קל יותר. גם אם הוא לא קשור, מותר לצאת איתו לרשות הרבים. כיוון דמאיס, זה הרי מוכתם בדם, לא את ילאי תויי, היא לא תבוא לטלטל את זה אם הוא ייפול. בא מיני רבי ירמיה מרבי אבא. מה היה הדין כשזה לא מאוס? האם אז אנחנו כן צריכים שהוא יהיה קשור? עשתה לה בית יד. אותו מוח, היא עשתה לה איזושהי ידית שהיא לא אמורה להיות מלוכלכת. אם היא תחזיק דרך אותה ידית, זה לא מאוס. מהו? האם כאן היא כן תצטרך לקשור את המוח כדי שזה יהיה מותר לצאת עם זה לרשות הרבים? אמר לי, גם ככה עדיין זה מאוס, וזה יהיה מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, כי לא חוששים שהיא תבוא לטלטל את זה אחר כך. התמר נמי, באמת ככה נאמר, אמרה של רב נחמן ברושעיה, אמר רב נחמן ברושעיה, אמר בשם רבי יוחנן, גם אם עשתה לבית יד, עדיין מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. מספרת הגמרא, רבי יוחנן, אנחנו יודעים שרבי יוחנן האריך ימים הרבה מאוד שנים. הוא היה מאוד מבוגר. וכאן היה לו גם הפרשות מהאוזן בצורה מוגזמת. אז הוא שם לעצמו מוח בתוך האוזן, ונפק בו, הוא יצא עם זה לרשות הרבים לבית מדרשה, והוא לא קשר את המוח לאוזן. אנחנו אמרנו שרמי בר יחזקאל הביא ברייתא, שההיתר לצאת לרשות הרבים במוח שבאוזן זה רק אם הוא קשור, ורבי יוחנן לא קשר. ולכן חלוקים עליו חבריו באמת, כי הם לא הסכימו שמותר לצאת עם מוח כזה לרשות הרבים. למרות שרבי יוחנן דחק את זה לאוזן בצורה שהיא לא נופלת בקלות, בכל זאת חבריו סברו שאסור ככה לצאת לרשות הרבים. רבי ענאי נפיק בהו לקרמלית. הוא יצא עם מוח בתוך האוזן שהיה פחות אדוק לתוך האוזן, זה היה יכול יותר בקלות ליפול, אבל הוא לא יצא עם זה לרשות הרבים שזה אסור מהתורה, אלא לקרמלית שזה מקום שאסור לצאת איתו, אסור להוציא דברים מרשות היחיד אליו רק מדרבנן. וחלוקים עליו כל חכמי דורו חלקו על רבי ענאי בזה שהוא יצא לקרמלית עם מוח באוזן בלי לקשור את המוח לאוזן. שואלת הגמרא, ואתני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה באוזנה, אז אם כן אנחנו מבינים למה כל חכמי דורו חלקו על רבי ינאי על זה שהוא יצא בלי לקשור את המוח לאוזן, אבל למה רבי יוחנן התיר לעצמו לצאת לרשות הרבים במוח שלא היה קשור לאוזנו, ותרץ את הגמרא לא קשיא, עד מהדק, עד לא מהדק. מה שרמי בר יחזקאל אמר, שחייבים דווקא לקשור את המוח לאוזן, לקשור את המוח באוזן, זה דווקא מדובר כשהמוח הזה הוא רפוי, ואז אם לא יקשרו אותו יכול ליפול. אבל מה שרבי יוחנן יתיר לעצמו לצאת, וגם בלי לקשור את המוח, זה מדובר שהמוח ממש תחוב בצורה מעודקת לתוך הנקב שבאוזן, ואז פחות יש חשש שהוא ייפול, ואז הוא לא יבוא לטלטל אותו ברשות הרבים. במשנה למדנו על כל מיני רפואות שהיו נוהגים בזמנם לעשות למקרים לא נעימים, והיו שמים בתוך הפה, בפלפל, גלגל מלח, והמשנה נתנה הוראה שמותר לצאת עם זה לרשות הרבים אם הכניסו זה לפני שבת לתוך הפה. אז למדנו במשנה שאפשר לצאת בשבת בפלפל שבפה ובגלגל מלח, שנמצא בתוך הפה, למה זה מועיל שני הדברים האלה? והרי הגמרא, פלפל מועיל לאדם שסובל מריח הפה, וגלגל מלח מועיל לדור שיני, חולי שיניים לא עלים. יכולה לצאת, וכל דבר שנותן לתוך פיה, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. מה המשנה באה לרבות? אומרת הגמרא, זנגבילה. זה זנגביל שאנחנו מכירים. היא נמי, שנותנת לפה של עד דרצונה, כוונה כנמון. במשנה למדנו שאישה שיש לה שן תותבת שהיא שן שעשויה של זהב, יש שתי דעות האם מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. רבי מתיר וחכמים אוסרים. חכמים אוסרים. אמר רבה, רבי זירא, לא שנו האיסור לצאת עם שן תותבת אלא כשהיא של זהב, שזה מאוד בולט. אישה שנותנת חיוך ואחד השיניים שלה הוא זהב, מיד זה בולט. יש חשש שאנשים יצחקו, ילגלגו עליה, והיא תרגיש בזה, ואז תוריד את השן תותבת הזאת. זה היה שיניים תותבות שהיה אפשר להוריד אותם. אבל בשל כסף, שדי דומה לשאר השיניים, פחות בולט, דברי הכל מותר, כי לא חוששים שהיא תשלוף את זה החוצה ותטלטל את זה הרבה עומד ברשות הרבים. תניא נמי אחי, באמת ברייתא המפורשת גם כן מחלקת שבשל כסף, דברי הכל מותר לצאת לרשות הרבים בשבת עם שן תותבת של כסף, אבל בשן תותבת של זהב, בזה נחלקו רבי מתיר וחכמים אוסרים. רבי מתיר, למה? מה, היא תוריד את השן תותבת באמצע רשות הרבים? מה פתאום, זה גנאי בשבילה. אמר הבא, יש לנו כאן רשימה של שלושה תנאים שהולכים על הכיוון הזה. רבי, כמו שראינו, ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולו סבירה להו, שלושתם סוברים, דכל מידי דמיגניה בי, כל דבר שאם היא תשלוף אותו ותטלטל אותו, זה מגנה אותה, זה מאוס, זה לא צנוע, לא עתיה לאחותי, היא לא תוריד את זה ברשות הרבים, לא חוששים לזה, ומתרים לה לצאת כך לרשות הרבים. רבי הדמרן, רבי מתיר לצאת, כמו שאמרנו, שהוא מתיר לצאת לרשות הרבים עם שן תותבת מזהב, כי היא לא תשלוף את זה ברשות הרבים, כי זה גנאי בשבילה. רבי אליעזר, איפה מצאנו שהוא סובר שדבר של גנאי לא חוששים שאישה תוציא ברשות הרבים? נתניה, אישה סובלת מריח רע. אז רבי אליעזר פותר אישה שיוצאת בגלל שיש לה ריח רע בכובלת ובצלוחית של פלייתון, שאלה הם דברים שהם ריח טוב, עושים ריח טוב, שלא יהיה לה ריח רע על כל פנים. למה באמת רבי אליעזר פותר אותה מחטאת? זה לא נקרא שהיא עושה מלאכה שמוציאים מרשות לרשות, כי לא חוששים שהיא תבוא להוציא דברים כאלה באמצע רשות הרבים. כי למה היא שמה לעצמה את הבשמים האלה? כדי להפיג ריח רע. ואם היא תוריד את זה ממנה, זה יבליט את זה שהיא סובלת מריח רע. לכן לא חוששים שהיא תוריד את זה. והדעה השלישית, רבי שמעון בן אלעזר, דתניא. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כשרוצים להחליט האם לתת ולאפשר לאישה לצאת לרשות הרבים עם כל מיני סוגי תכשיטים ואבזרים שהיא שמה לעצמה סביב כיסוי הראש, אז יש לנו כלל שמוביל אותנו להחליט ולהכריע. כלשהו למטה מן הסבכה, הסבכה זה היה הבסיס של הכיסוי ראש הבסיסי שהייתה לובשת. אז כל דבר שהוא למטה מן הסבכה, כל מיני קישוטים ששמים מתחת לסבכה, כמו ציץ, תוטפת, או כל מיני סוגי תכשיטים ששמו מתחת לסבכה, כבול לפי אחד הפירושים, שזה מין כיפה כזאת של צמר מתחת לסבכה, ככה מייפה את הסבכה לכיוון המצח, כל מיני דברים מהסוג הזה, יוצא בו. אין לנו שום חשש שתצא עם זה לרשות הרבים, כי אם היא תסיר אותם, אז יתגלו שערותיה, והיא לא תגלה את שערותיה ברשות הרבים. אבל כל דבר שהוא למעלה מן הסבכה, דברים שהיא קושרת לעצמה על גבי על גבי הכיסוי ראש, כל מיני תכשיטים, קישוטים שונים, אינה יוצאה בו, כי חושבים שמא היא תפגוש איזה חברה, וחברה תגיד, תראי לי, יש לך פה על הסבכה, יש לך איזה משהו, תכשיט מאוד יפה, בחיים לא ראיתי דבר כזה, כן, בטח, תראי, ואז ממשיכים לטייל, מטלטלים את זה 400 ברשות הרבים, ועוברים על איסור מהתורה, לכן דברים האלה אסור לצאת איתם לרשות הרבים, כי זה מעל הסבכה, זה מין תכשיטים שגם אם תוריד אותם, זה לא יגרום שהיא תהיה בחוסר צניות, אז יש חשש שתוציא אותם ברשות הרבים, אז גם הוא סובר שדבר שגנאי בשבילה, היא לא תוריד ברשות הרבים, לכן מותר לצאת עם זה כך. אומרת המשנה, אישה יוצאה בסלע שעל הצינית. סלע זה סוג של מטבע שהיה בזמנם. מטבע של כסף שהיה בזמנם, שהם היו קושרים את זה על הצינית. צינית, הגמרא מבארת שזה מכה שיש לה בעקב, וזה היה מרפא ומקל על הפצע הזה. אז מותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. הבנות קטנות, שכבר נקבו להם את נוח האוזן, את החלק של האוזן שלמטה, בשביל לשים שם עגיל, אבל הם עדיין לא בגיל לשים עגיל. אז כדי שהחור לא יסתם ויצטרכו לנקב אותו שוב, אז היו שמים שם מין חוט כזה. אז יוצאות הבנות הקטנות האלה באותם חוטים, ואפילו בקיסמים שבאוזניהם, מותר להם ככה לצאת לרשות הרבים. ערביות, זאת אומרת לא שהן אינם יהודיות, אלא יהודיות שגרות במדינות ערב, ששם הנוהג הוא שיוצאים כולם בצניעות יתרה. הם פשוט היו עוטפות את עצמם עד שהיו רואים רק את העיניים. אז אנחנו לא אומרים שזה נחשב מסעוי ואסור לצאת ככה לרשות הרבים, אלא הן יוצאות רעולות, שמטופות בראשם ורואים רק את העיניים. ומדיות, נשים יהודיות שגרות במדי, הן יכולות לצאת פרופות. פרופות זה תרגום מילולי של המילה קשורות. כשהן היו עטופות בגלימה, שבצד אחד של ה... איך היו סוגרים את זה? בצד אחד היה מין רצועה, שהיה תפור לצד אחד, וכנגד זה היו לוקחים איזשהו אבן או איזשהו אגוז, ומנסתם היו שומעים את זה מהצד הפנימי של הבגד, והוא היה בולט החוצה, וסביב זה היו קושרים את אותה רצועה, וככה היו סוגרים במקום כפתור את הגלימה. מותר ככה לצאת לרשות הרבים בשבת. האמת היא, אנחנו כותבים כאן במשנה, שהיהודיות שגרות במדינות ערב יוצאות רעולות, ואם הן לא גרות במדינות ערב, אלא הן גרות במדינות אירופה. הן גרות במדינות ששם לא רגילים ללכת רעולות, אלא מה? שהן באו לבקר שם למשל, והן רוצות ללכת באותם מלבושים שהן רגילות ללכת מבית, מאיפה שהן גרות. או מכל סיבה שהיא, הן רוצות לצאת ככה לרשות הרבים. כל אדם יוצא ברעלה ויכולות לצאת גם פרופות, לאו דווקא אלה שגרות במדי. כשדיברו חכמים בהווה, נוהג העולם היה שאלה שהיו גרות במדינות ערב, רצו להתנהג כמו שנוהגים באותו מקום, לכן הם היו לובשות רעולות. כמובן שהתורה שלנו לא מחייבת, זה לא חלק מענייני הצניעות, אבל אם ככה נהוג באותו מקום, רוצות להרגיש בנוח במקום בו הם גרות, או שאולי זה אפילו מכריחים אותם ללכת ככה, אז אין בזה שום איסור של מסעוי. אבל כמובן בצניעות, על זה המשנה לא מדברת, ודאי שצריך להתלבש בצניעות, ולא מתייחסים למקום איפה האישה גרה, אלא הצניעות זה כללים ברורים מאוד שכתובים בהלכה, לבד מדברים קטנים מאוד שמובעים בפוסקים, שזה כן תלוי לפי מנהג המקום. פורפת על האבן, זאת אומרת, זה שיכולה לפרוף, כמו שאמרנו, שיש לה בצד אחד של הבגד, של הגלימה רצועה, ובצד שני יש לה אגוז, או אבן, פורפת על האבן ועל האגוז, ועל המטבע, אבל מה? ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, שתעשה את זה מבעוד יום. וגמרא תקשה מיד, מה? הרי דיברנו מקודם במשנה שמדיות יוצאות פרופות, וגם אלה שהן לא מדיות גם יוצאות פרופות, אלא שדיברו חכמים בהווה. ומה פרוש פרופות? שהן סוגרות את הרצועה על גבי האבן או על גבי האגוז בשבת, אלא מה? מה פה פתאום כתוב שאסור? הגמרא כבר תוקים את זה שהמשנה מתכוונת מה שאסור בשבת זה על מטבע. שמטבע זה מוקצה, לכן אסור. אבל דבר שהוא לא מוקצה מותר אפילו בשבת עצמה, כמו שנראה בדברי הגמרא. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, יוצאה בסלע שעל הצינית. מותר לאישה לצאת לרשות הרבים, כשהיא קושרת לעצמה סלע על גבי צינית. שואלת הגמרא, מהי צינית? מבארת מיד הגמרא בת ערה, מכה שנמצאת תחת העקב. היו קושרים סלע כדי שירפא את אותה מכה. שואלת הגמרא, ומה ישנה סלע? למה לא קשרו מטבע אחר? למה דווקא קשרו סלע? אי לימה כל מידי דעקושה מעלילה. אם תאמר שכל דבר נוקשה מועיל למכה, לעבד לחספה, תקשור לה סתם איזשהו חתיכת חרס, אלא משום שוכתה. מה תגיד? בגלל שמטבע כסף יוצא מן לחלוכית מסוימת, וזה מה שמרפא את המכה. אז לעבד לה טסה, שיקשור לה סתם טס מכסף, למה דווקא מטבע של סלע? אלא משום צורתה, שהצורה שטבועה בסלע זה מה שמרפא. אז אם כן, לעבד לה פולסה, שיעשה עיגול של עץ ויחקוק את הצורה של מטבע, מה שיש על הסלע. למה צריכים דווקא מטבע? למה דווקא סלע? אמרה באש, מאמינה, מזה שהמשנה אומרת שיוצאת בסלע שעל גבי הצינית. כול הוא מהלין לה. אנחנו צריכים את השילוב של שלושת האלמנטים, שלושת הדברים. גם שזה יהיה קשה עם לחלוכית וצורת מטבע. דבר נוסף למדנו במשנה, הבנות יוצאות לרשות הרבים בחוטין, שיש להם בתוך אותו נקב ששמים, שבאוזן, כדי שהנקב לא יסתם, וכשנגדלו, יוכלו לשים להם שם עגילים. מספרת הגמרא, אבוה דשמואל, אביו של האמור המפורסם שמואל, שהוא גם כן היה מגדולי חכמי ישראל, לא שביק לו לבנתי דנפקי בחוטין. הוא לא הניח, לא נתן לבנות שלו לצאת לרשות הרבים בחוטים שבאוזניהם. שואלת הגמרא, תכף הגמרא תשאל, הרי המשנה במפורש כותבת שמותם. דבר נוסף ששמואל הורה לבנות שלו, ולא שביק לו גניין גבי הדדי. גם כשהם היו בתולות, הוא לא הניח להם לישון יחד סמוכות אחת ליד השנייה. ועביד לו מקוואות ביום הניסן. הוא בנה וחפר להם חפירות של בור, של מקווה, מקווה טהרה, בשביל להתאר שם מכל מיני טומאות. הוא עשה להם בור, והוא המשיך לתוך אותו בור מי גשמים, כדי שיוכלו לטבול שם בימי חודש ניסן. הגמרא תכף תבאר למה דווקא בחודש ניסן. ומפצה ביום התשרי, ובחודש תשרי, בסוף הקיץ, הוא עשה להם מחצלאות, שהם יוכלו עליהם לעמוד בזמן שהם טובלות בנהר פרט, שהבוץ לא ידבק להם בכפות הרגליים ויהווה חציצה בתבילה שלהם כשהם טובלות בנהר פרט. הגמרא מבארת עכשיו את כל שלושת ההוראות שאבוה דשמואל הורה לבנות שלו. דבר ראשון, זה שאבוה דשמואל לא שביק לו יוצאות בחוטין. הוא לא נתן להם, כשיש להם חוט בתוך הנקב שבאוזן, לא נתן להם לצאת עם החוט לרשות הרבים. והענה נתנה לבנות יוצאות בחוטים, הרי במשנה למדנו במפורש שזה מותר לבנות לצאת בחוטים שיש להם באוזן. מבארת הגמרא יש הבדל. בנתי דאבוה דשמואל, לא היה להם, הבנות שלו לא היה להם סתם חוטים רגילים, אלא דציבונין אבו, זה היה חוטים מאוד יפים. ופה יש כן חשש שהם יפגשו בחברות שלהם בשבת, כשהן עומדות ברשות הרבים, והחברות יתעניינו באותם חוטים לראות את איזה יופי שהחוטים האלה. יש חשש שהם ישלפו את זה החוצה ויבואו לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. דבר נוסף, לא שביק לעוגני על גבי הדדי, לא נתן להם לישון סמוכות ליד, אחת ליד השנייה. לימה מסייע לי לרב הונה. אולי נאמר שיש כאן הוכחה לדבריו של רב הונה. אנחנו יודעים שכהן גדול צריך להתחתן דווקא עם בתולה, והיא אישה בבתוליה ייקח. אז לכן אסור לכהן גדול להתחתן אפילו עם אלמנה, כי היא כבר הייתה נשואה למישהו. וגם אסור לו להתחתן עם אחת שבכל סיבה שהיא לא בתולה. עכשיו מה יהיה לגבי נשים המסוללות זו בזו? רש"י מגדיר את זה מתחככות משום תאוות תשמיש. האם זה הופך אותם שהן לא נחשבות יותר בתולות? רב הונה סובר שכן, הן פסולות לכהונה, לפי דעת רש"י, כהונה גדולה. כהן גדול לא יכול להתחתן איתם. למה? כי היא כבר לא נחשבת יותר בתולה. ואולי נגיד, זה הסיבה שאבוה דשמואל לא התיר לבנותיו לישון יחד? אומרת הגמרא, לא. יכול להיות שהוא סובר שזה לא נחשב דרך זנות, אלא סבר, הנהגה טובה. כי היכי דלא ללפן, גוף הנוכרע, שלא התרגלו לגוף נוכרי, ורש"י כותב, והתאבו לשכב עם איש. זה פשוט רצה להקל עליהם את ההתמודדות. דבר שלישי שהיה נוהג אבוה דשמואל, ועביד לו, הוא היה בונה, חופר, מקווה ביומי ניסן. בימי חודש ניסן, שזה סוף החורף, הוא היה בונה מקווה. למרות שהיה להם שם את נהר פרט, שזה היה מעיין. ולטבול במים של מעיין זה מעודר יותר מאשר לטבול במים של מקווה של מי גשמים. בכל זאת הוא בנה להם מקווה. מה הסיבה? אז רש"י פה מביא דבר יסוד מאוד מעניין בדיני מקווה טהרה. יש שני סוגי מים שמטהרים. יש מקווה ויש מעיין. מקווה זה מלשון נקווה, דיינו מתאסף, עומד. כשיורדים מי גשמים, אז הדרך להיטהר במי גשמים זה רק כשהם עומדים במקום אחד. ברגע שמי גשמים זורמים, כמו בנהר, אי אפשר לטבול במי גשמים כשהם זורמים. אבל במי מעיין מותר כן לטבול כשהם זורמים. עכשיו, נהר פרת היה נחשב מעיין. ואפשר לטבול במים האלה גם כשהמים שם זורמים. מה הבעיה? כשמגיעים הרבה מי גשמים, והם מתרבים יותר מאשר המי המעיין, כאן כבר המציאות של הנהר משתנה, היא כבר לא נחשבת יותר מי מעיין, זה נחשב מכאן ואלה במי גשמים, ולכן כדי שיהיה אפשר לטבול ולהתאר בו, צריך שהמים יעמדו, אבל נהר פרט, אתה לא יכול להעמיד אותו. אז מה היה עושה אבא של שמואל לבנות שלו? הוא פשוט היה חופר סליד נהר פרט מן בור, והוא היה ממשיך לשם מי גשמים, שכמובן לא התקבלו בתוך כלי כדי שהם לא יהיו מים שאובים, וכך היה סוגר את אותו מקום שהמים שם עמדו, מים עומדים, מים שנקבו ועומדים, וככה אפשר לטבול בהם ולהתאר. אבל זה הוא היה עושה דווקא בימי חודש ניסן. למה? כי בימי חודש ניסן, נהר פרת היה מתמלא בהרבה מאוד מי גשמים שהגיעו מהערים. הרי הם היו בבבל, זה מקום נמוך. הגיעו מהערים כמויות אדירות, אלפי קוב של מים, מי גשמים. ונהר פרת הכיל, לפי דעתו של אבוה דשמואל, יותר מי גשמים מאשר מי מעיין. אז יש לזה הגדרה עכשיו של מי גשמים, כדי להתאר במים האלה צריכים שהמים יעמדו, לכן הוא עשה להם בורות מיוחדים. אבל לעומת זאת, בימי חודש תשרי, שאחרי כל הקיץ כבר לא נשאר מי גשמים כמעט בנהר פרת, רוב המים שם זה היה ממי מעיין, אז אם כן אפשר לטבול בנהר פרת עצמה, ואין חשש שיש פה יותר מדי מי גשמים, כי הרוב כאן זה מי מעיין שהם לא צריכים דווקא לעמוד, גם כשהם זוחלים, זורמים, בכל זאת אפשר לטבול שם ולהתאר. אז באותה תקופה, מה שעשה אבוה דשמואל, הוא עשה להם מחצלאות, כדי שהעתית שיש שם בגדות הנהר פרת, לא ידבקו להם באצבעות ובכף הרגל ויעבו חציצה בזמן התבילה. אומרת הגמרא, מסייע לי לרב. האמת שההנהגה הזאת של אבוה דשמואל, זה שהוא חפר להם בורות לבנות שלו שיוכלו לטבול במקווה של מים עומדים, זה מסייע לדבריו של רב. דאמר רב, אנחנו פה בבבל יכולים לדעת מתי יורד גשם. יש לנו פה עדות. מיטרה במערבה, כשיורד גשם בארץ ישראל, סעד הרב הפרט. העד הגדול שמעיד על זה, זה נער פרט שהוא מתברך. יש פה שפע של מים. אז רוב המים של נער פרט בזמן של הגשמים מגיע ממי גשמים. לכן אי אפשר לטבול בנער פרט כשהמים שם זורמים, כי רוב המים פה זה מי גשמים, ובשביל זה הם צריכים לעמוד כדי שנוכל לטבול במים האלה. סבר שמה ירבו הנוטפים על הזוחלים, נוטפים הכוונה מי גשמים, שהם צריכים להיות עומדים, על הזוחלים שזה מי נער שממעיין נובע, אבל אולי מי הגשמים יתרבו על מי המעיין הנובע, אז בשביל זה הוא העמיד את המים. עכשיו, מי מעיין שעומדים אין בעיה, אפשר לטבול בהם. כל הבעיה מי גשמים שזוחלים. אז הוא ליתר ביטחון, בין אם המים האלה זה מי מעיין, בין אם המים האלה זה רובה מי גשמים, בכל מקרה, אם הם יתבלו במים עומדים, בוודאי שהם יתארו. אבוה דשמואל חולק על בנו, הוא פליגה דשמואל. זה לא כמו דעתו של שמואל. ואמר שמואל, נהרה מכיפי מבריך. כשאתה רואה נהר שיש בו שפע של מים, זה מגיע מהנביאה של המעיין שבו, זה מה שמברך אותו. ולכן גם בזמן של סוף החורף, כשרוב נהר פרת היה מלא בהרבה מים, לפי דעתו של שמואל, המים האלה מקורם ממעיין, ולכן אפשר לטבול במים האלה גם כשהם זורמים, גם כשהם מים זוחלים. אבל מעניין ששמואל בעצמו במקום אחר חלוק על הדברים האלה, הוא פליג עד ידי עד ידי, בעצם הדברים שלו סותרים. מה אנחנו רואים במקום אחר? דאמר שמואל, אין המים, כוונה של נערות, מטהרים אדם או כלים שהם נטמעו, כשאדם טובל במים האלה, בזוחלים, אלא פרט ביומי תשרי בלבד. זאת אומרת, ששמואל אומר כאן את אותה סברה שאמר רב, שעל פי הנהג אבוה דשמואל, שהוא אמר שבשביל שיהיה אפשר לטבול בנהר פרת, אנחנו צריכים להיות בטוחים שרוב המים פה הם מים של מעיין, שנובעים מתוך מעיין, וזה רק בסוף הקיץ, בחודש תשרי, שזה סוף הקיץ, שאז לא היה במשך הקיץ גשם, ולכן רוב המים פה הם בוודאי ממי מעיין, ולכן אפשר לטבול בנהר של מים זורמים. אבל דבריו של שמואל האלה סותרים את מה שהוא אמר קודם, שהנער מתברך מעצמו. במשנה למדנו שאישה פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת. שואלת הגמרא מיד, מה שכבר הערנו בדברי המשנה, והאמרת רישה, הרי בתחילת המשנה כתבת, פורפת! מותר לה לקשור עם רצועה על גבי אבן או על גבי אגוז שנמצא בצד השני של הבגד שלה, אפילו בשבת עצמה. אז איך כתוב כאן שלכתחילה לא תפרוף בשבת? אמר רבי סייפה, דברי המשנה האחרונים נאמרו אתן רק למטבע, שמטבע הוא מוקצה אם לא ייחדו אותו לפרוף עליו, ולכן שלא תפרוף לכתחילה בשבת, אלא אם כן היא ייחדת המטבע הזה מבעוד יום, על די זה שהיא קשרה לפני שבת את הרצועה ופרפה אותו על גבי המטבע, אז גם כן מותר לצאת עם זה בשבת לרשות הרבים. המשנה פה נתנה היתר מעניין. היא נתנה היתר לקחת אגוז, להכניס אותו לתוך השפת הבגד, ולקשור עליו את הרצועה, אפילו בשבת עצמה. עכשיו, אישה ששלחה את הילדים שלה לשחק בגינה ציבורית, גן משחקים, והיא רוצה להפתיע את הילדים, לתת להם אגוזים. לתת להם אגוזים או משהו אחר שהוא לא מוקצה. השאלה היא, היא לא יכולה, היא נמצאת במקום שלא יכולה לטלטל בו. אבל היא אומרת, תשמע, יש לי דרך לטלטל בהרמה. אני אעשה פה דבר אורמה. אני אקשור את הרצועה של הבגד על גבי אגוז, ואז אני אקח את האגוז הזה, אתן את זה לילדים, שיוכלו לאכול ממנו. הם נמצאים כמובן ברשות היחיד, אחרת. ביי הביי, אישה, מהו שתארים ותפרוף על האגוז? האם מותר לה לעשות כזה אורמה, לקשור על גבי אגוז, וככה להוציא אותו ברשות הרבים, בלי שיהיה איסור של הוצאה מרשות לרשות? היא עושה את זה להוציא לבנה קטן בשבת שיוכל את האגוז הזה. האמת, יש כבר ויכוח בין החכמים כשחלילה בוערת דליקה. אדם רוצה להציל חפצים מהבית מפני הדליקה בשבת, וזה אסור. האם מותר לאדם למשל ללבוש בגדים, בגד אחד על השני, למרות שבדרך כלל בימות החול הוא לא לובש כל כך הרבה בגדים, כדי להערים ולהציל על ידי איזה בגדים, להוציא אותם לחצר למרות שלא עשו שם העירוב, כדי להציל את הבגדים האלה מפני הדליקה. אומרת הגמרא, אבל כאן הוויכוח הוא שונה. טיבאי למאן דאמר מערימים, הספק הוא גם לפי הדעה שסוברת לגבי דליקה שאפשר להערים ולהוציא יותר בגדים, אפילו 10 בגדים אחת על השנייה, אחד על השני, וככה להציל את הבגדים האלה מפני הדליקה. וטיבאי למאן דאמר אין מערימים, גם לפי הדעה שאוסרת, כאן בכל זאת ייתכן שהם יתירו. טיבאי למאן דאמר מערימים בדליקה, הטעם לגבי דליקה זה שהוא יתיר, הוא דאי לא שערית לי, עתי לחבויי. אולי שם הוא התיר, כי החשש הוא שאם לא תתיר לאדם לפחות להציל את הדברים שחשובים לו, את הבגדים העיקרים, אולי מרוב לחץ ומרוב בעלה, הוא חלילה יבוא לחבות לגמרי את השריפה. כאדם בעול על ממונו. אבל האחה פה, להוציא אגוז, היא לא שערית לי, לא עתי להפוקי. אם לא נתיר לה לפרוף את האגוז וככה להוציא אותו, אז היא לא תוציא. אז הבן שלה לא יוכל אגוז כמה שעות, לא יקר שום דבר. עוד דילמה. צד שני אפשר לומר, אפילו למאן דאמר אין מערימים בדליקה, אפילו לפי הדעה שאוסרת לאדם כשדולקת בהירה בבית, להוציא בגדים דרך מלבוש לחצר, אפילו לפי הדעה הזאת, הטעם דרך הוצאה בכך. הרי אלה שרוצים למכור בגדים, יכולים ללבוש מלבוש אחד על השני, בשביל להראות איך הבגד הזה נראה, ככה היה בכל אופן בזמנם. אז אכן, ברגע שהם מוציא בגד בצורה כזאת, זה דרך הוצאה, אז זה מלאכה. אבל האחה, אין דרך הוצאה בכך. זה לא דרך להוציא אגוז על ידי שפורפים אותו בתוך הבגד. הדרך הוצאה היא להוציא אותו ביד, על ידי סקית וכדומה. אז אם השפיר דמי, אולי נאמר שיהיה מותר כן להוציא בצורה כזאת את האגוז, לתת לתינוק, שלהוציא בצורה כזאת לרשות הרבים. אומרת הגמרא תיקו, השאלה תישאר לעמוד, תישאר בספק. ואיך אומרים דורשי הרשומות? תיקו, ראשי תיבות, תשבי, אליהו התשבי. כשהוא יבוא, יתרץ את כל הקושיות והיבהיות שנשארו בספק, ועד כאן דף סמך ה'.